החלק השני, שהוא החלק שבו אנחנו עוסקים בחלק של התעלות האדם. קורה משהו כזה? אני אומר שדיברנו כך שהחלק הראשון הוא היחס בין האל לבין העולם, החלק השני הוא היחס של שלמותו של האדם. ראינו שבפסגת העניין מבחינתו זה ההתחברות עם השכל הפועל, כלומר איזושהי מציאות שבו האדם נהיה מושלם, מושלם בקונטקסט האנושי, מושלם בקונטקסט של מה שנמצא תחת גלגל הירח, בקונטקסט של העולם הזה, עד כדי כך שהוא עושה את הדברים הנכונים, במינונים הנכונים, בדרכים הטובים ביותר, בזמנים הנכונים ביותר וכו'. וגם הזכרתי לכם שהתפיסה הזאת היא בעצם, לא עוסקים פה בנבואה, כי אין נבואה אצל הפילוסוף, אבל יש את המקסימום שיש, וזה דבקות מוחלטת בשכל, בשכל המוחלט. ואמרתי לכם שעצם התפיסה הזו גם יצרה מצב שבו הפסיקו לחקור, ובעצם התחילו פשוט לחפור. לחפור במה שכתוב, מה הפשט באריסטו, מה הפשט בזה, בגלל שזה היה מה הפשט בגלינוס, כן? כי ככה אנחנו, למה שנחפור בגופו של אדם? נחפור במי שהגיע לקובץ הפעלה של האדם, שזה השכל הפועל, ואז מכאן ימי הביניים של הפילוסופיה, שעסקה בעצם ביותר בפרשנות של הכתבים של הקדמונים, מאשר איזושהי חקירה חופשית של המציאות, מה שהיה לפני כן ביוון העתיקה, ומה שהופיע אחר כך בתקופת ההשכלה, תקופת הנאורות ברנסנס איטלקי צרפתי אירופאי בכלל, שזה מהמאה ה-16 ואילך באירופה. בסדר? עד כאן זה תמצית של הדברים שראינו באופן בסיסי. והצבענו על ה... כן, אוקיי. אז אנחנו עכשיו בסוף עמוד ג', אני רוצה לחזור עוד משהו קצת לחלק הראשון, אבל בואו נסיים. דרשי רויפו, בקש לך, כן, אחרי שהוא סיכם את זה, תדרוש את הדרך להגיע, את היכולת שלך להתמזג עם השכל הפועל, עם ה... עכשיו, אני לא הערכתי מספיק על הנפעל והפועל, אבל הכוונה היא משהו שהוא אקטיבי, משהו שהוא יוצר פעילות, שהוא לא משני, שהוא לא בת קול, הוא הדבר המקורי עצמו, אתה מרגיש שאתה נמצא בעוצמה של הופעת הדברים, ולא שאתה למד עליהם מבחוץ, אלא אתה פוגש את מהותם. אבל השכל נפעל כי הוא על ידי זה שבעצם, בסופו של דבר, האדם הרגיל, המציאות פועלת עליו כאילו. הוא מגיב. שכל נפעל הוא שכל שמגיב, לא שהוא נפעל במובן שמזיזים אותו. אפשר להזיז, את השכל אי אפשר כל כך להזיז. כן? או שאתה חושב או שאתה לא חושב, תחשוב על זה. אבל אי אפשר שאני אחשוב במקומך. אני יכול להחשיב אותך, אבל אין הכוונה שאני אשתמש במחשבתך, אלא אני חושב בצורה שיש חשיבות בך. אבל באמת אי אפשר לעשות, להחשיב בהפעיל, כן? כמו דברים אחרים שאולי אפשר לעשות בהפעיל. אז כן, זה ברור. זה חוזר אליי, אם אני מחשיב... אז לא, אבל בסופו של דבר, שכל נפעל, הכוונה שכל שהוא תגובתי, שהוא לא שורש הדבר, שהוא לא שורש ההופעה של הדברים. לעומת זאת, כן, שהוא מסיק מסקנות, שהוא... דרשי רויפו, בקש לך ידיעת הדברים על אמיתתם, למען יהיה שכלך אתה פועל לא נפעל, זאת אומרת שאתה לא תהיה מגיב, לא תהיה, אלא תהיה זה שאתה מקור, ותחשוב, ולא רק תהיה ידי חתימה קרתי, שתגיד... אמן על מה שכתוב לפני כן, שזה ותדבק בדרך הישרים במידות ומעשיים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויראו לך לדבוק בעיון ודמות לשכל הפועל ההוא, אז תעלן בידך מידת ההסתפקות. עכשיו יש כל מיני מידות טובות, כן, הסתפקות, כן, כדי לא להיות שטוף בדברים, שלא תהיה נפעל בצרכים שלך, והענווה והכניעה וכל מידה טובה, ואיתן כולל חלק מהמידות הטובות, זה איתן הערצת הסיבה הראשונה. זאת אומרת, אתה מעריץ את מה? את הסיבה הראשונה, את הדבר שמתנה את הכל. תזכרו, הסיבה הראשונה זה לא סיבה מכניסטית ניוטונית, שסיבה שהיא גורמת לתוצאה. הסיבה הראשונה זה התנאי שמתנה את כל ההוויה. אתם זוכרים שדיברנו על מושג סיבות? אז, טוב, שואל. עכשיו אתה מעריץ את הסיבה הראשונה, זאת אומרת את ה, את ה, את המושלם, את השלמות שהיא שורש הכל. עכשיו אתה לא מעריץ אותה למען, לא למען תכוננך רצון ותסיר מעליך קצפה. כלומר, לא כדי שאתה תשיג איזשהו אינטרס, שיש לך פה איזשהו תמריצים שאתה רוצה למנוע, אתה רוצה שהיא תגמול עליך דברים טובים, או ש... כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל, לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר תיאריו הרואים לו, לראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם מתכונות השכל הפועל. כלומר, יש פה הערצה שהיא איננה פונקציונלית. כלומר, אתה לא מעריץ, כמו שבאמת מעריצים, מי שמעריצים אותו, אתם מבינים? כשאתה מעריץ מישהו, אתה באמת מעריץ אותו, כי כשאתה מעריץ אותו לא כי אתה צריך, בסדר? בהתנדבות. אז מי שמעריץ בהתנדבות, הוא רואה בו משהו שהוא פסגת השאיפות שלו. הוא שואף להיות דומה לו, הוא אומר, אני מעריץ אותך, אני מתפעל ממך, אני... וכו'. אז יש כאן הערצת האלוקות, לא, כמו שכתוב, נעריצך ונקדישך, כן? אבל יש משהו בהתייחסות הזאת, ביחס הזה, שהוא שם את הדבר הזה בראש ה... לנגד עיניך. אתה, זה המטרה, זה לשם שואפים, לשם... וזה מבטיח, כשאתה מעריץ את השלמות, זה מבטיח שאתה נמצא באיזשהו זיקה, באיזשהו דרך לקראת השלמות הזאת. זה ברור? זה דבר שהוא די מובן. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין מיני עבודה אתה עובד לאלוה, כי אתה באמת עובד לאלוה, לא בגלל שאתה עובד לאלוה, אלא זה דרך שלך מה לעשות? להתקרב לשלמות. כי אתה לא עובד לאלוה בגלל שיש לאלוה צורך בזה שתעבוד אותו, או כי הוא ציווה, כי הוא מצפה ממך וכו'. בעצם כשאתה עובד לאלוה, המשמעות היא שאתה בעצם מתמסר להשגת השלמות. זה ברור, זה המשמעות של עבודת האלוה. אז אל תשים, אל תחוש לזה מין מדי אבל אתה עובד לאלוה, איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור, באיזה לשון, באילו מעשים. ואם תרצה, שום דבר לא מתאים לך, בדל לך דעת. זה קצת לוקח זמן, אבל סך הכל סחתן עליך. לשם העבודה והרצה והשיבוח, אומנת נגוחת המידות טובות ונגד בלך ונרצך, בהן אם מקובל אתה עליהם, כי אם אתה לא מקובל, אז עכשיו תצטרך להשקיע בזה שתשכנע אותם. או קח לך לדעת אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי הפילוסופים בחיבוריהם, אפשר לחשוב. ושים מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך, כלומר זה בפועל מה תעשה, והמטרה שלך היא בעצם השתלמות. זיכוך נפשך, כללו של דבר. אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם, שזה שלב א', ההשתלמות האישית שלך ואתה קולט מי נגד מי וכמה כמה בצורה מדויקת, בקש לך זוך הלב ככל אשר תוכל, ואז תגיע אל מבקשך שהוא ההתדבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת בשכל הפועל, ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודיעך תעלומות כל דרך על ידי חלומות אמיתיים וצורי דמיון נכונים. בקיצור, אולי בסוף התהליך אני אוכל להתייחס ברצינות למה? לחלומות שלך. בשלב זה, עזוב את כל החלומות שלך, החלומות שלך זה לא רציני. כי אם לא הזדקחת ועשית עבודה, אז איך אני יכול להתייחס לדמיון שלך כאיזשהו דמיון מתוהר? תבינו שגם אצל הרמב״ם אפילו, שאתם יודעים שהרמב״ם הוא די ספוג פילוסופיות, בסדר? יש מקום לדמיון. הדמיון הוא מטעה, אבל אם הדמיון הוא לא נמצא, לא יזדהם ברגשות ובדברים שמתאים, אז הדמיון הטהור הוא יכול להיות מאוד מאוד מדויק, נכון מוסר דברים אמיתיים. אבל זה רק אחרי תהליך של מה? של זיכוך הדמיון, שהדמיון הוא לא משפיע על החשיבה, אלא החשיבה היא זו שמשפיעה על הדמיון. כלומר, יש הבדל גדול אם אתה יש לך דימויים, ואתה חושב בצורה דימויית ומיתית, ואתה חושב ככה, אז הדימויים משתלטים על החשיבה שלך, למצב שאתה יכול לחשוב בצורה תאורה, רק שיש לך את הכישרון הפנטסטי הזה להלביש את, הדימו... את, ה... את הדברים התאורים שלך, מבחינה חשיבתית, אתה יכול גם לתת להם לבוש של דימויים. זה ברור, היום בערב זה ממש קשה. אני אברך קודם, אולי זה יעזור לכם. ברוך אתה, אדוני, אני מקווה שהכל יהיה מנהור. טוב, מה לעשות? אז אני רק רוצה לסכם. חלק ראשון, היחס בין האל לעולם. אמרנו שמבחינתנו, לפעמים, לא מובן למה הפילוסוף שם במרכז את האל, מה הפונקציה שבו, מה התפקיד שיש לאל בעולם שלו, כי אנחנו רגילים שלאל יש תפקיד מאוד מאוד ברור, לתת תורה, לעקוב אחר התקיימותה אצל נבחריו השונים, ולגמול להם כגמולם המגיע להם. נכון? כי אנחנו אנשים דתיים, והאל עובד אצלנו בפונקציות שעכשיו הזכרתי. כלומר, אנחנו עובדים אצלו. אבל במקום מסוים, לכן, אצל חלק מהאנשים הדתיים, הגוגל הפנימי שלהם, כשכותבים שם אלוקים, בסדר? אז הוא מקפיץ לראש התגובות הנפשיות הפנימיות את התגובות האלה שהזכרתי, שתופסים את האל מבחינת היותו נותן תורה, ואני אומר הרבה פעמים לא רק שהוא היותו נותן תורה, בעיקר היותו ראש השבק העולמי, שבודק נוכחות בתפילות. בקיצור, שהוא כל השנה מחכה ליום הדין ואוסף אינפורמציה. קצת עשיתי את זה, נכון? אבל משהו מזה, יש קובץ כזה קטנצ'יק שהוא מופיע ראשון בלב, ולכן מי שחי ככה אז קשה לו להבין לפעמים, אם מי שלא תופס כך את המושג האלוקי, אז בשביל מה הוא צריך אותו בכלל? למה הוא מכניס אותו לשיטה? ואני רציתי להגיד לכם שלא, זה לא נכון. בני אדם, בעצם היותם בני אדם, חלק מההוויה שאנחנו חיים בתוכה, חלק מהעולם, החוויה הזו שהעולם הוא יש בו אלמנטים של שלמות, היא מאוד מאוד קריטית לעניין. מאוד מאוד קריטית. התחושה הזאת שיש שלמות שהיא במוקד ההוויה, יש למה לשאוף, יש מה להעריץ. תבינו, זה לא סתם. יש מה להעריץ. ההערצה היא באמת להרגיש שאתה אולי חסר, אבל יש שלמות שאפשר לשאוף אליה, שיש לקראת מה להתפתח. החוויה הזו, ההבנה הזו, ההתייחסות הזאת היא מאוד מאוד קריטית. למשל, ולכן נורא חשוב, מי אתה שם שם במוקד, בראש סולם, אני אתן לכם דוגמה. אתם מכירים בעלל, מה אנחנו אומרים? אז קודם כל, בתור תגובה למה שכתוב פה, אנחנו רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. זה אצל הגויים, זה ככה, הוא רם. הוא למעלה, הוא למעלה, על השמיים, רק בשמיים, בארץ. בארץ ברוך השם נקייה מחשש, נקי מחשש אלוקים שהוא פעיל פה, כן? זה התפיסה. אז מה אנחנו אומרים להם? מי כשם אלוקינו? המקביל לשבת. אתם צודקים, מקביל לשבת. אבל המשפילי לראות, למרות שהוא מקביל לשבת, מה אנחנו אומרים? משפילי לראות, אבל שם זה עוד יותר חכם, בשמיים ובארץ. לא רק משפילי לראות בארץ, אלא אפילו משפילי לראות, זה כזה ככה הפוך על הפוך, כלומר בריבוע. גם מבחינתנו, גם השמיים, למה שמתם אותו שם? גם שהוא יגיע לשמיים, זה בגלל שהוא נמצא בשמיים. אבל אחר כך בהמשך יש לנו דבר שעוסק באלילים, נכון? בפרק הבא אחר כך, אחרי בצאת ישראל ממצרים, בהמשך מה אנחנו אומרים? עיניים להם לא, אוזניים והם לא ישמע, אף להם לא יכון, ידיהם ולא ימשון רגליהם ולא יכו, לא יאבו גרונם. ומה אז אומרים עוד משפט מאוד חשוב? כמוהם יהיו עושה. עכשיו, איך אתם לומדים פשט בכמוהם יהיו עושה?
שיהיו.
זה כללה נמרצת. כמוהם יהיו עושה. כל אשר מותח בהם. שגם הם לא יהיו. עכשיו, זה סוג של איזשהו מגיע להם כזה. עכשיו, אני רוצה להגיד שהפשט הוא אחר שלי, הפשט שלי כמובן, הפשט הנכון, כן, שלי, אתם לא מחויבים בכלל. אני רוצה להגיד פשט כזה. תראו, כמוהם הוא עושה, זה תהליך הכי טבעי שבעולם. משום שאם אתה מעריץ מישהו שלא שומע, זאת אומרת שמבחינתך לא חשוב מה? לשמוע. אם אתה מעריץ מישהו שלא רואה, זאת אומרת שראייה היא לא חשובה. זאת אומרת, אם בראש האליל שלך הוא לא רואה, לא שומע, לא מרגיש, וטטטטטטטטם, אז זה התהליך, כמוהם יהיו עושיהם כל אשר מותח בהם, משום שבעצם זה האידיאל שלך. אם האידיאל שלך זה מישהו, אתה שם צריך בתור, עכשיו תראו כולה,
האידיאל שלהם לא רוצים להיות האלים שלהם,
ודאי, לא זה, לא, זה בדיוק הטענה, משום שאם אתה מעריץ ישויות כאלה, והם בפסגת ההוויה שלך, כי האל הוא בראש הפירמידה. זה אחד המקצועות, זה אחד התפקידים שהוא צריך לקחת על עצמו.
כלומר, זה משהו מנותק, זה ישות אלוהית שנכון, היא לא מריחה.
לא, אבל זה בדיוק, לא, אבל אתה עכשיו איחדת את כולם. בכל אחד מהאלילים שעליהם מדובר, מדובר באחד ש... דרך אגב, זה גם נכון. גם אתה צודק עכשיו ש... שנייה, בוא נעשה את זה שלב שלב. שם יש טענה שהתהליך הזה, האידיאל שלך, האל שלך, הוא חסם עליון להתפתחות שלך. מושג חסם עליון מוכר לכם, אתם לא מכירים. זה הערך הכי גבוה שיכול להיות אצלך. זה לא יגיע ליותר מזה. חסם עליון. יש גם חסם תחתון לפעמים. זה כן בדיוק להתפתחות האנושית. ברגע שהאל שלך הוא לא רגיש, אתה עזוב אל, הרבי שלך. ברוך השם, ברוך הבא. אבל שמעת שיש כאלה שכן. אתה מכיר הרבה כאלה שכן. אז זה בדיוק הטענה פה, שברגע שאתה שם בראש הפירמידה דמויות שיש בהם חסרונות, החסרונות האלה בסופו של דבר ידבקו בך, בגלל שאתה לא... עכשיו לכן, מה עושה הפילוסוף? הוא שם בראש הפירמידה מה?
שלמות.
לא, הוא שם אל, יש אל, שהוא מושלם לפי התפיסה של מושג השלמות שלו. אלא מה? וגם שם זה קורה. אז האל הלא המושלם הזה הופך להיות אוטיסט. הוא לא הופך להיות אוטיסט. הוא מלכתחילה מה? אוטיסט. ולכן הפילוסוף גם כן הופך להיות מה? אוטיסט. משום שזה העניין. אני מעל הכל, אני מנותק מהכל, אני לא מגיב. אתם לא יודעים כמה, כי אני שום דבר לא מזיז לי, כי אני לא עסוק בפרטים המשתנים. הפילוסוף גם הוא יכול ליפול לאותה מלכודת. אתה מעריץ את החרש? אז אתה לא מעריץ אותו. מה ששם כתוב, שאנשים תופסים את האלילים, בדרך כלל מה שקורה, שאתה צודק, שבדרך כלל מעריכים את האלילים לא בגלל שהם חרשים, אלא בגלל שתכונות אחרות שמאוד מפותחות בהם. אתה צודק. אבל בסופו של דבר, כיוון שאפשר לסדר בלי לשמוע, אז אתה גם תוותר על יכולות השמיע. כי בסופו של דבר אתה תפתח, תאריץ את האפשרות שמתגברת על זה שבלי שמיע. התקנה היא ששמים מישהו בראש איזשהו שהוא מוקד התייחסות ואידיאליזציה שלו, אם הוא לא באמת שלם, ההשמה הזאת שלו בראש השאיפות היא בסופו של דבר מגבילה את האדם. ולכן מה שכתוב שם נגד האלילות זה בדיוק העניין הזה. אז אם הרצה שלך טוטלית, אז יהיה לך בעיה. אין יותר שאלות לטביעה. רואה אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. אומר לו מלך כוזר, תשמע, מה שאתה אומר, אני לא יכול להגיד שום דבר נגד זה, כבר אמרתי לכם את הנוסח הזה של התרגום שלי ללשון בני אדם. אבל זה לא מתאים לי, לא מתאים לי. למה לא מתאים לי? כי אני, הרי יודע אני כנפשי זכה. כל מה שאתה מציע לי כבר עשיתי, וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה. ובכל זאת לא הוגד לי, כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה. יש איפה, בלא ספק, פעם קודם אמרתי לכם מה פתאום, יש איפה, מעשה הרצוי מצד עצמו. עכשיו, למה אני יוצא מנקודת הנחה כזו? משום שהיו לי חלומות בלילות. לילה, חלום. אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. אבל לי היה חלום, החלום הזה זיעזע אותי, החלום הזה פוגע בי מתחת להכרה שלי. מעבר להכרה שלי, הוא מחולל, הוא מרעיד אותי עד כדי כך שאני לא אומר, טוב, חלומות שווי לדבר, אני קם בבוקר וזה מטריד אותי משום שזה לילה לילה קורה לי, אז אני נוגע פה משהו לעומק הווייתי ואני מחפש.
בעצם מה שאתה אומר שיגיע לאיזושהי חוויה רוחנית או
איזושהי... בלי זה לא, הוא לא יצא לדרך. עכשיו, אמרתי כבר מה לעשות לנו שלא היה לנו חלומות כאלה, אז אשרינו שמלך כוזר חלם בשבילנו. אבל יש עוד דרכים לפגוש את הדברים האלה, אז זה מה שאומר לו, כי אם לא כן, עכשיו מה תגיד שזה חוויה אישית שלי ואני באמת דפוק? כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חקו בניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה, אם כי כל אחד מהם עמד את האלוהים תוך כוונה זקה, מנהג זהות פשוט ובוצע מפלא, יוצא מחם ומראה להרוג את חברו, ואמינו כי יש בזה צדקות גדולה להרוג את חברו, והתקרבות אל האלוה לא עלינו. ובלחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן. ולא הצדקת שניהם, גם יחד, שזה מה שאמור לעשות מי? הפילוסוף. נמנעת אצל השכל. מה לעשות? השכל של הפילוסוף צריך לסתור את ההנחה הזאת, כי הפילוסוף צריך להגיד ששניהם בסדר, או שניהם בסדר באותה מידה, וזה בלתי אפשרי. עכשיו, אני אומר שבעיקר הוא רוצה לומר, ותשימו לב שוב בחוכמתו של רבי יהודה הלוי עליו השלום, שהוא נותן לנוצרי ולמוסלמי לעשות את העבודה. היהודי מחוץ לעסק, נכון? כי הוא אומר, עצם זה, הנחת העבודה של הנוצרים והמוסלמים, שבעצם כל העולם המיושב, טוב, יש ברברים, יש ברברים, מה לעשות? יש קושים באפריקה, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אף אחד לא מתייחס אליהם כבני תרבות, הם, כפי שראינו, הפילוסוף חושב שהם בדרגת הפוטנציאל הכי נמוכה. אז לא מתייחסים אל מי ששייך לעולם שלא נתפס כעולם מיושב, בעולם מיושב, בעולם אמר אירופאי, כן, זה הגאווה האירופאית הנמשכת עד היום, תופס את עצמה כעולם המיושב, והעולם המיושב הזה, דהיינו, חצי האי האיברי, נכון, זה של ספרד, הוא מחולק בין הנוצרים לבין המוסלמים. סוף פסוק. ולכן זה לא רק חוויה אישית שלי, לא רק אני לא ישן טוב בלילה וחולם חלומות על מעשה רצוי, אלא גם הנוצרים וגם המוסלמים, בדיוק זה המחלוקת שלהם. ופה אנחנו נוגעים, והזכרת לכם זה גם כמשבוע שעבר, שהשאלה הזאת היא שאלה קריטית, משום שתזכרו שבימי הביניים, בתקופה שאנחנו חיים, הוויכוח הוא ויכוח באמת בפירוש מי יזכה לגן עדן. כלומר, הוויכוח הוא על ה-ticket to heaven. בסדר, מי יש בידו את המפתח לשערי גן העדן, לשערי הנצחיות. גם הפילוסוף נכנס לתחרות הזאת כי הוא רוצה להציג את האופציה של מי, את מי הוא רוצה להשיג עבורו נצחיות? את מי? את מי שדבק בשכל הפועל. אנחנו חיים בעולם שבו היחס לקיום של העולם הזה הוא יחס מאוד 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 פחות או יותר נותנים, לא מתפעלים יותר מדי מהעולם הזה. העולם הזה הוא לא מציאה כזו גדולה. הזכרתי לכם לפני שבוע, נכון? רואי שנזכיר השבוע עוד פעם. לא הזכרתי לכם. יש לכם פה מחשבים, מי יש לו DBS למשל? יודעים מה זה?
עברנו
את
זה
15
שנה,
מישהו
השתמש בזה.
ב-DBS? מה איתך? זה נהדר. איזה מאגרי מידע יש לכם במחשב? אתם לא... תורת אמת, מה יש בתורת אמת? רבי נחמן, יש? כן?
יש.
ליקוטי מאורן תיניאנה, ריש עין א', אין לך? יש לך? יש למישהו ליקוטי מאורן כיס?
יש לך?
אל תביא. חשבתי שבא בפן.
נראה לי שכן.
יש לו כאן ב...
מה, יש לך את זה בפן?
יש לי טניה.
טניה, לא. מה זה? תראי לי את ההקדמה.
צריך
לאדם עבוד בקדושה. לא, זה ב', חלק ב', עניינה. קוף עין א' אולי. אין ריש עין א'.
טוב, פה אין קוף עין א'.
מה יש?
זה מגיע עד קוף קפה ונגמר.
אז קוף קף ב'.
בעניין המחשבות הזרות בתפילה?
לא. קוף קף א'.
בעניין מחזק את אנשיו.
ו?
אנשים רחוקים מתפילה מאוד.
לא. תן לי רק להסתכל, אני...
איפה?
שנייה.
איפה?
בעניין איסורי העולם הזה.
הרב, איפה?
כן, בעניין איסורי העולם זה קוף יוטט. יש? כן.
למה זה טענה זה ש... בסדר, כולם טיפשים, גם
אותם המוסלמים, כי
הם לא מבינים
שיש... ברור שזה מה שפילוסוף יגיד, אבל בסופו של דבר, אנחנו הרי צריכים שאדם ימשיך את הספר, נכון? אנחנו לא רוצים עכשיו לתת נוקאוט לדעות האחרות. אנחנו צריכים להגיד שסביר שמותר לי להמשיך. אז אומר רבי יהודה לוי, תראה, א', אנחנו הצגנו קייס שאומר, אדם שבאמת יש לו חלומות כאלה, ימשיך לחפש. אומר, אל תגיד, אתה מטומטם, יש לך חלומות. רוב העולם בעצם יוצא מאותה נקודת הנחה כמו שלי. רוב העולם המיושב יוצא מנקודת הנחה שהטיקט טו אבן, הדרך להגיע אליו זה על ידי, מה עושים עכשיו? זה פשוט משפיעים עליו שפע של ברכה, לא, מפעים לחץ. דיבר עמנו כמה פעמים, רבנו, מעניין יסורי העולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים יסורים. אין גם אחד שאין לו עולם הזה. ואפילו השרים הגדולים, אפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. כי כל ימיהם כעס ומחוות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצמות ויגון והנחת תמיד. וכל אחד יש לו, זה לא, יש לו איסורים מיוחדים. ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד. עוד פעם לחץ? עשית איזה משהו תנועה כזאת. טוב. וכולם כאחד, הגבירים האלה, מלאים איסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. וכמה פעמים דיברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפילו מי שנדמה עליו שיש לו העולם הזה בשלמות, יש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד ועונרה והרמונים גדולים וכלים לפניים, תכשיטים, סגולות מלאכים וכולי, אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומחוות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ונעים כנראה בחוש. ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מוח בקודקודו, כן, מישהו יגיד עכשיו אחרת. הוא מסתכל קצת בהם באמת, כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, כי גם כל ימיו כעס ומחוות וכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים וסבע רוגז. וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומים רוגז ואיסורים, ואין שום מצב התחבולה נצל מעמל והיגון הזה, כי אם לברוח להשם דרך לעסוק בתורה כמו שמובן במדרש, אדם לעמל יד אשרי מטוטוטוטו. הלאה. ענה ואמר רבינו זיכרונו לברכה, עכשיו תקשיבו טוב, הכל אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. הנה עולם הבא, אנחנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר יש גם עולם הזה. אפשר יש גם עולם הזה. גם כן. באיזה עולם? כי כאן נראה שהוא הגיהנום. כי כולם מלאים יסורים גדולים תמיד, ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. הבנתם? לא, לא, כי יש עולם הבא. עולם הבא יש. פה זה... לא, מה ש... מה? זה המושג עולם הזה. תראו כמה... עכשיו תבינו מה משתקף בדבר הזה. אז קודם כל יש את הישול היפה הזאת של רבנו, כן? אין ספק. ולמי שיש מוח בקודקודו ולב בליבו, להבין את העניין. אבל מה שזה משקף זה שהחוסר אמון הכבד בעולם הזה, תדעו לכם, אנחנו חיים בתפיסה כאילו שעולם הזה הוא שווה משהו. כך, אנחנו משקיעים במניות של עולם הזה, אנחנו פחות משקיעים במניות של עולם. שמעתם על זה? לא, באמת, זה אנחנו, המודרניים, לא עלינו, כן? אבל אנשים מושקעים במניות של עולם הזה. אומר רבי נחמן, המניות של עולם הזה, לא יודע מה קניתם, איפה המניות האלה בכלל, איפה הן מסחרות ועל מה הן מדברות? פה אתם מושקעים במניות של גיהנום! רק משווקים אותם בכותרת, עולם הזה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שבימי הביניים עוד יותר מזה, לא חיו עם תחושה ש... עולה לדעת ברצינות שהעסק הזה, שהחיים הם בשביל מה שאנחנו חווים בגיהנום הזה. תחשבו על זה, תוחלת החיים של אנשים כמה הייתה. תוחלת, יודעים מה זה? ממוצע כמה אנשים חיים. כמה הילדים מתוך הילדים שנולדו חיו. אתם יודעים, תחשבו על זה, אנשים חיו בזה, בגיהנום הם חיו, לפי רבנו. אז ברור שהיחס לתחושה הזאת של, שיש משהו פה, ש... ברור, תבינו, הפופולריות של מניות עולם הבא היו ממש גבוהות, כי עולם הזה לא היה בכלל עובר לסוחר. ודאי לא ליהודים שחיו בתחושה של גלות גדולה. אז השאלה הזאת, איך החוויה של עולם הזה כפרוזדור בפני עולם הבא, הייתה חוויה הרבה הרבה יותר. כן, היום, אני לא חושב שרוב אנכם, רובכם לא ממש חושבים על הפרוזדוריות של חייכם. ובוודאי לא בשלב המוקדם הזה של הכניסה לפרוזדור שלכם, שאתם, ובוודאי הרבה מאוד מאיתנו מראו, וואלה, איזה פרוזדור רחב, די טרקליני הפרוזדור הזה שאנחנו, ואף אחד לא אומר, וואלה, מתי יבוא ואני נגמור כבר את הפרוזדור, נגיע לטרקלין, כן? זה לא החוויה שלנו. אבל תבינו שבימי הביניים לא בדיוק זו הייתה החוויה של רוב האנשים, מסיבות מאוד פרוזאיות של ארוחת בוקר וארוחת ערב והמאמץ הגדול לשרוד ולחיות בכלל. תוסיפו אינקוויזיציה ואנטישמיות וכל מיני דברים שאתם רוצים, עולם הבא הרבה יותר פופולרי. זה מובן לכם? והשאלה, כמה אנשים חיו בתור הזהב? יש לפני, יש אחרי. מ-1391 העסק מתחיל להיות בבעיה גדולה, 1492, אתם יודעים, שרות נוראיות, 1391. והתור הזהב הזה היה ממש...
ריאל זה תור הזהב.
ריאל זה תור הזהב.
הרבה יהודים יחסית,
ועדיין תוחלת חיים נמוכה, עדיין בעייתיות, עדיין זה הולך לקראת סוף, משום שאז בדיוק יש את המאבק בין הריקונקוויסטה, הכיבוש מחדש של זה, מתחיל הדברים ללכת. אז יש מדי פעם, כמו שכותב הזה המשך חוכמה, מדי פעם יש איזשהו חלון הזדמנויות שאיזה קרן אור מהירה את הפרסדור האפל, ואנשים חושבים שאופס, זה נהיה טרקלין, בגלל שמישהו עשה איזה פלש כזה. זה לא... אבל איך שלא יהיה, העולם בכלל לא, לא רק היהודים, לא התייחסו ברצינות לעולם הזה. תחשבו, תראו, התחושה שאתה חי בעולם לא מובן, שבעצם, איך אמר לי חבר טוב פעם, חז"ל אמרו, טוב שברופאים ל... כולם אומרים, איך הם אמרו את זה? אבל תחשבו לרגע, עד לפני 150 שנה, באמת הרופאים לא ידעו מה הם עושים. באמת, לא הבינו כלום. גם במאה הזאת היו הזדמנויות שלא הבינו כלום. ועשו דברים נוראים. אני יודע, בתחום של פסיכולוגיה ופסיכיאטריה, מה שעשו, לא יאומן, איזה ניסויים בבני אדם. ועשו כל מיני סבורס, מישהו היה עושה סבורס, אז חתכו לאנשים את המוח, פיצלו אותו, נתנו להם זזו ECT, שוקים חשמליים, ממש, נורא והיום. וחשבו שהם, ולפני כן עשו עוד כל מיני דברים, באמת, הרופאים לא ידעו מה הם עושים. ממתי המדע הרפואה הוא באמת מבין מי נגד מי וכמה כמה ברצינות? זה 150 שנה מקסימום. אז אנשים לא ידעו מה קורה. ולא הבינו מה קורה, ולכן הם לא שמו את יהבם על העולם הזה. הם חיפשו דרך להגיע לאן? למי שחיפש, למי שחשב, למי שלא רק חי ושרד. לכן שאלת ה-ticket to heaven, מה הקוד למנעול הצירופים בפתח גן העדן? אתם יודעים שאין מעון צירופים, מנעול צירופים? האם המנעול הזה הוא הקוד הנוצרי, הקוד המוסלמי, הקוד היהודי, או הקוד הפילוסופי? This is the question. בסדר? ולכן זה הופך פה להיות, לכן זוכים לגן עדן וכו'. אז זה מה שהוא אומר פה, ואומר הפילוסוף, עונה למלך כוזר, לפי דתי הפילוסופים אין לא לזה ולא זה רשות להמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים במותם אל השכל, ובעצם הוא שולל גם את החלומות של מלך כוזר, וגם את הניסיון של מלך כוזר להתחבא מאחורי הנוצרים והמוסלמים. הוא מציע את העמדה הפילוסופית בצורה מאוד ברורה, שהיא עומדת מחוץ לעולם הדתות בכלל. אמר כוזר, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא, ובשישה ימים נברא, והאומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש בני אדם. תראו, עכשיו הוא חוזר לאן? לחלק הראשון של הפילוסוף, נכון? הוא מתווכח, הוא מציב את האלטרנטיבה הדתית מול החלק הראשון של הפילוסופיה, שנדבר על היחס בין האל לבין העולם. והסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, ואילו הם הפילוסופים רואים על ידיעת הפרטים, ועוד לפי מה שהם, זה עודך, זה ביקורת על החלק, לא ביקורת, כי הוא לא מבקר, הוא בסך הכל מאיר על ההבדל בין תפיסות העולם, תמונת העולם שמשתקפת מהפילוסוף, לבין תמונת העולם שמשתקפת מבעלי הדתות. כן, בעלי שתי הדתות, הוא לא מזכיר את היהדות, כי למה להכניס את עצמנו פה ל... כי אתם זוכרים שהוא התחיל מזה שהיהדות לא רלוונטית. הוא בדיוק, הוא רוצה לבנות את היהדות כאנדרדוג. שאתם יודעים שאנדרדוג כשהוא מנצח, זה עושה רושם הרבה יותר גדול. נכון? יש כאלה שהם מקפידים להיות אנדרדוג בשלב ראשון. ועוד, עכשיו הולכים ביקורת על הצד השני. מה היה תורת האדם השלם של הפילוסוף, שמה שהוא נדבק במה בסך לפועל ועושה דברים נכונים טטטטם, ועוד לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי דעותיהם לפי דורשם את האמת לפי רוב השתדלותם בזה, מנורוי היה כי תהיה הנבואה המפורסמת ביניהם מוציאה בתוכם. זאת אומרת, הסוג הנבואה שהוא רלוונטי, זאת אומרת אותה תחושה של הלכה לאדם מהשכל לפועל, אותה, כמו שהוא אמר, ואז ייתכן כרוחני הוא נבא אותך ותוכל את הלומות כל ידי חלומות למציאו דמיון נכונים, הרי זה המשפט האחרון של דברי הפילוסוף. אבל אז היה צריך להיות מפורסם, הואיל והם רק הם הדבקים הרוחניים, לא בעלי הדתות, ואיך יסופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים נפלאות ומופתים, כי הם יודעים לרדת. עכשיו אתם שוב צריכים לחזור אחורה, זה לא כמו שאנחנו היום מכירים את חוקי הטבע ואנחנו יודעים הרבה מאוד מה באמת קורה. תחשבו על זה שאנחנו חיים בימי הביניים, כשהמשחק הוא אוויר, רוח, אש ואפר. זה כמו המשחק כן לא שחור לבן. מכירים את המשחק כן לא שחור לבן? אפשר לשחק, הזכרתי לכם את זה כבר, שמשחקים בכן לא שחור לבן, אסור להגיד כן לא שחור לבן. במשחק של הפיזיקה הקלאסית היה אפשר, זה היה משחק אוויר רוח מים אפר, שאפשר להגיד רק אוויר רוח מים אפר. אוויר ורוח זה אותו דבר, אוויר אש מים אפר, זהו ארבע יסודות, מהם תרכיבו את כל המציאות, כל דבר ודבר צריך להיות מורכב מהדברים האלה. אתם מבינים? אז זהו זה, כמה כבר הם הבינו מהעולם. העולם היה מלא מסתורין עבורה, היה מלא ניסים עבורה. תבינו את זה. שנייה. יש אחד הסופרים שככה רוצה להסביר איך מגיע המדע לחברה דתית ספוגת ניסים. אז הוא אומר שאותו רוקח שהיה בצפת נתן לאנשים תרופה, אבל הוא הבין שאם הוא יגיד להם שאיזה תרופה הם לא ייקחו את זה. אז הוא בעצם מהל להם את זה בתה ואמר להגיד שלוש פעמים קוף יוטט ואחר כך נשתות את התה הזה. אז הוא היה צריך למכור להם את התרופה הטבעית כאילו היא בעצם פונקציה של איזושהי סגולה דתית, כי אחרת הם לא היו לוקחים את התרופה. אתם מבינים את ה... את ה, את ה... עכשיו תראו לכם שאנשים חיים... שזה, התרופה היא הרעה את תמונת העולם שלהם. לבוא ולהגיד שבעצם מה שממית זה לא הווירס, אלא הווירוס, זה... זה מערער לגמרי את עולם ה... ולכן המעבר הזה הוא לפעמים מאוד מאוד לא פשוט. ואז עכשיו תחזרו אחורה ותבינו שכשהוא אומר יעשו ניסים נפלאות ומופתים, אז זה לא הכוונה כמו שאנחנו היום תופסים את המושגים האלה. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, והיפוכו של דבר מוצאים לנו אצל מי שמשתדל במדע. כלומר יש תחום כזה שהוא, וזה מאוד מאוד מתאים לרבי יהודה הלוי, כי הוא בעצם שם ומסמן את התחום שהוא חשוף לנבואה או פתוח לנבואה, או פתוח לנבואה זה ביטוי יפה, כי הוא כן הוא פתוח לקראת הנבואה. החלק הזה הוא לאו דווקא המצע השכלי של האדם. תראו, זה מאוד שונה נניח ממי, מרבינו משה בן מימון, הרמב"ם במורה נבוכים. אצל הרמב״ם מורה נבוכים יש רצף הרבה יותר חזק בין היכולת האינטלקטואלית והפתחות השכלית של האדם לבין הנבואה. המצע הפתוח של הנבואה זה היכולות השכליות של מי? של הנביא. אפשר להסתמך על דברי חז"ל שאין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר. וגיבור ועשיר כמובן שמח בחלקו, וגיבור כמובן מה? כובש תצרו, אבל חכם זה חכם. ואצל הרמב״ם חכם זה באמת חכם, חכם מחוכם, ושבעצם כי הנבואה היא שכליות, כי אצל הרמב״ם הנבואה נגועה קצת בשכל הפועל של אריסטו. כלומר, יש משהו שם שהוא סוג שכליות. רבי יהודה הלוי לא ככה. אצל רבי יהודה הלוי הנבואה היא משהו שהוא תופעה בפני עצמה, וממילא כדי לשים לה ולתת לה מקום צריך לסמן מרחב שהוא לאו דווקא שכלי, וזה מה שהוא בעצם אומר. הנבואה מופיעה דווקא אצל אנשים שהם לאו דווקא מצוינים בשכלם. הם לא חייבים להיות מצוינים בטיפשותם, אבל בכל אופן הם לא מצוינים בשכלם, ואדרבה לפעמים עודף שכליות מונע את הופעת הנבואה, אבל זה נדבר עוד אחר כך. אנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, ובכל דבר מוצאים אצל מי שמשתדל במדע, שבדרך כלל בגלל ההשתדלות במדע הוא מרוב שהוא חושב הוא לא מספיק להיות פתוח להשראה. הדבר הזה לא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין אלוקי ובין נפשות שונה מה שהזכרת אתה הפילוסוף. עכשיו פה יש לנו ביטוי חדש שהוא מלווה אותנו לאורך כל הספר, ואנחנו עוסקים בשני דברים מרכזיים. א', יש משהו שקוראים לו העניין האלוקי, שצריך להסביר מה זה העניין האלוקי, וב', העניין האלוקי הזה הוא יכול להופיע, אבל צריך, יש נוסחה להופעת העניין האלוקי. מלסוד הקשר בין העניין האלוקי ובין נפשות שונה. כלומר, יש נפשות, אנחנו בני אדם, אבל אנחנו יכולים לא להיות שכל פועל. אנחנו יכולים להיות בני אדם שמופיע אצלם מה? העניין האלוקי. עכשיו, איך יופיע אצלנו העניין האלוקי? יש לזה נוסחה. יש סוד של הקשר. עכשיו, זה בעצם אומר, רבי יהודה לוי פה, שזה מה שבעצם אני מחפש. לא אני מחפש. מי מחפש? מלך כוזר מחפש. מלך כוזר, אני אמר לו, לך תחפש את סוד הקשר בין העניין האלוקי. יש אפשרות שיופיע בחיים שלך איזושהי השראה אלוקית. יש אפשרות שיחדרו לתוך החיים שלך משהו מהעולמות שמעבר לעולם שלנו, מהעולם האלוקי יחדור לתוך החיים שלנו משהו, כוח, חיות, מאורגן ומסודר, ברית אלוקית שתופיע בתוך החיים שלנו, שהיא אלוקית, כלומר היא בעצם העוצמה שלה, הכוחות שלה, האנרגיות שלה, הן לא יונקות מתוך המציאות שלנו, אלא משהו שמעבר לו, ואיך זה מופיע? זה מופיע במציאות שלנו כמשהו שהוא עם דרגת חיות שהיא מעבר לדרגת החיות הטבעית שקיימת בעולם מצד עצמו. כאילו קורה פה משהו אחר. יש בו השראת שכינה. יש בו הופעה של מה? של שוב אנחנו מסבירים דבר באמצעות הדבר עצמו, אבל זה רק מראה כמה שהדבר הזה לא ברור. העניין האלוקי עצמו. עכשיו, הבירור מה זה העניין האלוקי, אתם תראו, נצטרך להמתין. זה מופיע אצל רבי יהודה הלוי בהמשך כשהוא מתאר את המין החמישי, אבל זה אנחנו נצטרך להמתין מספר שבועות עד שנגיע לשם. הוא באמת מתמיד הבחור הזה שרוצה לדבר איתי. תראו בעמוד תתוו, אמנם כן, יש לכם בראש העמוד פסקה מבית, מדרגה זו אם ישנה במציאות אלוקית מלאכיתי ואינה בחוק העניין השכלי הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין יש לכם את זה? האלוקי. זאת אומרת, יש, והוא יגיד שיש בעולם עניונים. כלומר, יש העניין פה, זאת אומרת, משהו שמנביע דרגת חיים. יש דרגת חיים, לך מהסוף להתחלה, טבעית, יש דרגת חיים נפשית, יש דרגת חיים שכלית, ויש דרגת חיים שמה שהקובץ, כן, אם תרצו, זה הקובץ הפעלה הוא במישור, יש דומם שלא מוזכר פה. המציאות הדוממת היא, אין בה חיוניות, אין בה תנועה, אין בה שינוי. היא, ככה הם חשבו, שאפיר עבר, כן, שאפר אין בו שינוי, בסדר? הוא לא מורכב, הוא לא, אין בו דינמיות. אבל מעבר לאפר יש את הצומח. הצומח יש בו עניין, יש לו נפש, יש בו תנועה, יש בו השתנות, יש חילוף חומרים, קוראים לזה, זה כל מה שקוראים לכימיה אורגנית, שמעתם על זה. עכשיו יש נפש של בעלי חיים, שם יש עניין שהוא נקרא פה נפשי, בסדר? נפשי כי יש בו חיוניות כזו של נפש, שהיא חיה או מתה. אנחנו לא מדברים חיים ומוות אצל צמחים, אנחנו על צמיחה וכמילה, אבל לא חיים ומוות, כן? ואצל האדם יש גם חיים ומוות, יש גם שם מה מייחד את האדם, זה היכולת האינטלקטואלית שלו. באמת, זו תפיסה מעניינת בני אדם, שיכולת שלהם זה, יש אנשים שיכולים, היכולת הסדיסטית שלהם, יכולות, אבל פה יש יכולת אינטלקטואלית שהיא מציינת את האדם, השכליות, ויש יותר מזה. מה יש יותר מזה? משהו שהוא קורא לו מה? אלוקית מלאכיתי, זאת אומרת שיש איזה הופעת חיים שהיא לא מהעולם הזה, או לא אפילו בדרגת החיים שמופיעים אצל בני אדם. למשל, לדוגמה שהוא מביא שם זה מוישה רבינו בהר סיני שלחם לא אכל ומים לא שתה, זאת אומרת שהיה לו דרגת חיים שהיא מעבר לחיים החומריים שאנחנו מכירים אותם. זה נקרא הופעה של מה? של העניין האלוקי. אז הוא אומר, מה אנחנו עכשיו מחפשים? יש פה איזושהי הנחת יסוד, שהעניין האלוקי, שבמציאות שלנו יש חדירה של העניין האלוקי, יש אפשרות שיופיע בתוך המציאות שלנו דברים שהם אקסטראורדינרי, מעבר לדברים המקובלים, שהם ממש יוצאי דופן, שהם פריצה של עולם אחר, עולם שאנחנו קוראים לו לטובת העניין, עולם אלוקי בתוך העולם שלנו, שהעולם האלוקי הזה פורץ לתוך העולם שלנו, לא בהתפרצויות אימפולסיביות, חסרות רסן וסתם ככה כי בא לו, אלא בא לו בגלל שיש פה איזשהו סדר, יש פה איזשהו סוד של קשר. זה לא סתם קורה, זה קורה כי קורה משהו שמאפשר את זה, שגורם לזה, שמבשר את זה. ויש סוד של קשר, יש נוסחה שבו, שעל פיה יכול להופיע העניין האלוקי במציאות שאנחנו חיים אותה. ומלא מה שאומר האדם, שהוא אומר שיש דבר כזה, הוא אומר וואלה, גם אני רוצה, אז איך אני רוצה, איך אני יכול להגיע לזה, אני יכול להגיע לזה, אפשר להגיע לזה. ורבי יהודה לוי יוצא מנקודת הנחה שהוא זורק, כלומר למלך כוזר את נקודת ההנחה הזו, שהוא כן, שהוא יכול לברר את הקשר הזה, הוא יכול לברר מה יגרום לו להופעת העניין האלו. כי עכשיו אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד, מה שהוא גם אומר פה, שיש הופעה של העניין האלוקי. איפה העניין האלוקי הזה מופיע? איפה? בעולם הזה. זה דבר מעניין מאוד. לפני כן אמרתי שבתקופת ימי הביניים העולם הזה לא היה מי יודע מה, כלומר לא שהוא לא היה פופולרי, אף אחד לא רצה, וואלה כדאי למות כי נמות ונראה, כמו שאומרים, כן? עדיין אמרו נחיה ונראה, לא אמרו נמות ונראה, אבל העולם הזה לא היה מי יודע מה. ובכל זאת הבשורה שהוא רוצה להגיד זה גאולת איזה עולם? הופעת העניין האלוקי. איפה? בעולם הזה. הוא לא אומר, הוא לא, המטרה שהוא רוצה לשים על השולחן היא לא עולם הבא. הוא לא רק שם את הטיקט הוא אבן, הוא בעיקר שם את הטיקט, וזה הרעיון מיוחד במינו מבחינת ההשתלבות שלו. הוא אומר, אני עכשיו, יש גם טיקט הוא אבן, אני לא אומר שלא, אבל הטיקט הזה הוא, איך אומרים, הוא דו-כיווני. מצד אחד הוא הטיקט לעניין האלוקי בעולם הזה, וכיוון שהוא טיקט לעניין האלוקי בעולם הזה, הוא גם טיקט לעניין האלוקי מעבר לעולם הזה. זה ברור, וזה אמירה מאוד חריפה של רבי יהודה הלוי. המשך ילך ואחר כך הוא יבוא. בסדר, אני, זאת אומרת, אלה, שבוע.